כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, רלי.
ערב טוב.
מה העניינים?
וואו.
את עברת שידור שלם עכשיו.
כן, כן, זה ממש טירוף מה שהולך פה, משידור לשידור, אבל הפעם בכיסא אחר.
נכון, זה הכי כיף, הכיסא שלך.
כן, אני עוד, כן, אני צריכה עוד להתאמן עליו.
אז קודם כל, ברוכות וברוכים הנמצאים, או המאזינים. אני מור טולדנו, והפינה נקראת תודה פוגשת נשות עסקים. מה שקורה פה בדרך כלל בימי חמישי בשעה 9, פעם בשבועיים, זה ש... אני מביאה לשידור נשים עצמאיות, או בדרך להיות עצמאיות, ושיש להם איזשהו סיפור אישי-עסקי, שהוא גם עם השראה, וגם יכול להיות שיטה טובה, או כלים טובים לחיים, ובעצם אנחנו מעניקות לכם ולכן את כל הידע שיש לנו. והיום אנחנו עם רלי בריל, שהיא יזמית, ובעלת איך... מה הטייטל שאת קוראת לזה?
כן, טוב, אז יזמת חברתית.
לא סתם אני מתבחבשת.
כן, לא, גם לי לקח זמן בסופו של דבר. אבל יזמת חברתית בעיקר. כל מה שאני עושה הוא איכשהו צריך להיות חברתי, זה לא... זה יותר חברתי ועסקי לפעמים. זה על גבול המלכר.
אז זהו, אז אני, על זה אני תוהה.
תוהה, כן. אני מייסדת קהילת אמהות באקדמיה, שזו קהילה שמאוד קרובה לליבי. אימא לשלושה שנולדו תוך כדי התואר, אז זה גם ככה,
מן הסתם. שלושה?
שלושה.
כבר על זה את צריכה לקבל צרש מבחינתי.
ואני עובדת בעמותת אלומה, שדרכה גם עוזרת להמון צעירות וצעירים להיכנס לאקדמיה, כלומר זה עדיין קשור ככה לאקדמיה, לכל הפריפריה, בעצם... להנגיש להם את האקדמיה, וגם ככה לעזור בקבלה וכל מה שצריך.
מאיפה את בארץ?
מאשדוד.
God knows.
כן. והדבר האחרון זה שדרנית ברדיו החברתי הראשון, כמובן. זה גם וגם 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 וגם.
נכון, אז אנחנו נדבר בדיוק על איך הגעת לגם, גם וגם, ואנחנו גם ניתן את הנושא שלנו הערב יהיה על בדידות עסקית ובדידות באקדמיה. אצלך זה מגיע מהצד של האקדמיה, ואני כל הזמן מושכת אותך לעסקית.
אבל זה גם, זה קיים בכולם.
זה סיים.
כן.
ואנחנו בעצם ניתן את כל הכלים והידע שלנו והטיפים שאנחנו יכולות, כי אנחנו יודעות מה זה. אנחנו מבינות את הצד של מי שיושב פה מאחורי המסך וצופה בנו, או צופה בנו. וזהו, אז נתחיל, קודם כל נתחיל מרגע השנייה, איך הגעת לעשות את מה שהגעת לעשות.
וואו, אז אני הגעתי לזה אחרי משהו כמו עשור באקדמיה.
מה עשית באקדמיה?
למדתי, חקרתי.
עשור חקרת ולמדת?
כן, גיליתי את עצמי ועוד, ועוד. התחלתי בתואר... עוד ממש מזמן, ככה בכמה קורסים באוניברסיטה הפתוחה, עשיתי איזה שליש תואר בפסיכולוגיה וניהול, משהו שלמדתי גם בבית ספר, אז אמרתי אולי זה יכול להיות גם טוב להמשך, אבל לא באמת חשבתי. אהו.
סליחה, אז אני לא יכולה
למוזניות. לא באמת חשבתי ככה שמה באמת יתאים לי, מה וכאלה, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, זה לא זה. והלכתי למרכז הצעירים בעיר שלי, באשדוד, עוד אז, וישבתי שם ועשיתי איזשהו מבחן של מה מתאים לי להיות שאני הגדולה.
זה מבחן גנרי כזה?
כן, זה לא כמו היום. עכשיו אנחנו, התהליכים שאנחנו מעבירים צעירים וצעירות וזה, זה משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מותאם. אבל שם היה כזה כתוב שחור על גבי לבן שמתאים לי להיות וטרינרית, כי אני אוהבת חיות.
באמת?
כן. אבל את יודעת, ישר עלתה לי המחשבה הזאת, מה, אבל וטרינריה זה של חכמים, לא? זה של, של היותר מוצלחים, ומה אני הקטנה מהפריפריה, ומה הקשר? אפילו הבגרויות ככה בקושי.
גם זה שאת אוהבת חיות לא אומר שצריכה להיות וטרינרית.
נכון, נכון, אבל זה היה כתוב, וזה היה נשמע לי מגניב. והחלטתי בכל זאת ללכת על זה. והלכתי ללמוד תואר במדעי בעלי החיים, בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. ומשם דווקא התאהבתי במדע. כאילו זה משהו שבכלל לא ידעתי שהיה קיים מבחינתי. ידעתי שיש מחקרים, ידעתי שיש מדע ומדענים ומדעניות וזה, אבל לא חשבתי על זה, הייתי מאוד בקטע של אני הולכת להיות וטרינרית. אבל בשנה האחרונה הבנתי שדווקא מה שמושך אותי יותר זה לייצר את הידע. זה לבוא וללמוד דברים חדשים, אבל גם ללמד דברים חדשים אנשים אחרים. ונכנסתי למחקר וחקרנו ועשינו כל מיני דברים ממש ממש מגניבים.
כמו מה למשל? מה מגניב במחקר?
וואי, אני פריקית של...
על בעלי חיים.
לא, זהו, שזה לא על בעלי חיים, זה היה יותר על מערכת החיסון, על חיידקים, דברים כאלה ש...
עכשיו זה מאוד רלוונטי.
מאוד רלוונטי, וירוסים, עבדתי עם וירוסים. עבדתי, כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. אבל משהו שם היה חסר. משהו מאוד מאוד עמוק שליווה אותי לאורך כל החיים שלי והילדות, משהו שקשור באמת בפן החברתי.
כן.
ולא מבחינת חברתי חבר'ה
ומפגשים. לא, מבחינת לעבוד עם אנשים.
ממש, לעבוד עם האנשים, ותמיד יצא לי ליצור כל מיני יוזמות במהלך החיים, כדי שאף אחד לא ירגיש לבד, אגב, נושא של בדידות. אני זוכרת שאמא שלי ככה סיפרה, וגם אני זוכרת בעצמי, שאפילו בכיתה ה' כזה, או משהו כזה, שהמורה ביקשה שכולם, שכל אחד יכתוב מכתב שנה טובה לחבר שלו וכאלה, אני ידעתי שיהיו כאלה שלא יקבלו מכתבים.
באמת?
כן, ידעתי שיהיו כמה בכיתה שלא יקבלו מכתבים, אז אני פשוט לקחתי, קניתי, אמרתי, יאללה, אמא, בואו, הולכים לקנות זה, ציוד. קנינו מלא מלא דברים כזה לעשות ברכות, וישבתי, וכל הלילה כתבתי את השנה הטובה לכל ילד וילד בכיתה שהם לא הרגישו לבד. שהם לא הרגישו את הבדידות. כאילו זה היה משהו שמאוד...
אז עניין בחייך.
לגמרי עניין בחיי. ואותו דבר, גם כשילדתי את הבן הראשון שלי באמצע תואר מאוד 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 אינטנסיבי של בעלי חיים, בכל זאת זה היה כזה שבוע שלם, הבוקר עד הערב ולימודים וזה, וגם לילות ללא שינה, כי צריך להגיש עבודות וכאלה. ואז נולד הבן הבכור שלי, ואני זוכרת שהרגשתי מאוד לבד. כאילו, אף אחד לא באמת מבין אותי. לא היו שם עוד אמהות בתואר הזה, לא בשנה שלי במיוחד. וזה גם הביא אותי לפתוח את הקהילה של אמהות באקדמיה.
למה דווקא אמהות? אבל הבדידות יכולה להיות לא בהכרח לאמהות. זאת אומרת, אנחנו גם גברים ו...
כן, אבל בוא נגיד שכשאני נכנסתי לכל מיני קבוצות, וחיפשתי להתבחין על זה שעוד פעם הילד חולה דווקא בתקופת מבחנים, דווקא כשיש לי זה, אף אחד לא באמת הבין אותי. ואני חושב...
את הג'ינגול.
כן, כאילו, זה תלונות כאלה שאנשים שלא נמצאים שם לא מבינים. צריכה מישהו שנמצא בסטטוס שלך. ואותו דבר, גם בעצמאים, תכף אנחנו נגיע לשלב הזה של העצמאות. אבל תמיד היה לי חשוב גם שאני לא ארגיש לבד, וגם שהסביבה שלי גם תרגיש שיש לה תמיכה ושאף אחד שם לא לבד. והקהילה הזאת באה וגדלה והצטרפו פתאום המון המון אמהות, ופתאום את באמת מרגישה את התחושה הזאת של הבדידות שהייתה, ואפילו אם זו תמיכה שהיא רק וירטואלית נקרא לזה, אבל היא מאוד מאוד עוזרת. היא מאוד מאוד גורמת לך להרגיש שאת לא המשוגעת היחידה שעושה את הדבר הזה. שיש עוד מישהי ועוד המון המון שעושות ומג'נגלות את זה ביחד, וזה מאוד עוזר לתחושה הזאת של הבדידות.
וככה... מה בעצם הענקתם אחת לשנייה?
וואי, קודם כל המון תמיכה רגשית, המקום הזה להתלונן בו, זה בשלבים ההתחלתיים. אחר כך זה כבר הפך להיות הבייבי שלי. וברגע שאני הבנתי כבר איך עושים את זה, אני הרגשתי שאני חייבת להעביר את זה לאחרות, ללמד, לעשות מפגשים אחד על אחד, להעביר סדנאות והרצאות, ובדיוק זה מה שהביא אותי גם לפתוח את העסק. פתאום, כשהייתי צריכה להעביר איזושהי הרצאה, אמרו לי, אוקיי, אבל איך אנחנו משלמים לך? אני התרגלתי לקבל מלגות, עבדתי באוניברסיטה, תרגלתי. כאילו, מה הכסף? כאילו, עכשיו... כן, אז זו הייתה שאלה שממש הביאה אותי ככה להרגיש כזה, וואו, מה? כסף, כאילו, באמת איך, למה? אתם לא יכולים לעשות לי את זה ככה, להכניס לי את זה לתוך המשכורת של האוניברסיטה, בכל זאת זה היה דרך אגודת הסטודנטים, אבל לא ממש היה אפשר. ואני זוכרת את עצמי מתלבטת, כאילו, רגע, זה לפתוח עסק, זה חתיכת החלטה.
הצרה גם.
ממש, זה, זה, זה משהו, כאילו, זה אומר שאני צריך להמשיך לעשות את זה? באמת?
על מה הייתה ההרצאה הראשונה?
וואי, היו מלא, היו המון...
הראשונה.
היה להיות הורים בקמפוס, איך להיות, כי זה היה לא רק
לגברים.
גם לגברים. היה משהו שגם קשור בבדידות, שגם ביקשו שאני אעביר איזושהי סדנה לכל מי שכותב לבד את התזה שלו, לתואר שני ודוקטורט, אז גם ביקשו שאני אעביר סדנה כזאת. וזה לשבת ביחד ולכתוב ביחד, וזה היה נורא נורא נחמד. אז גם, כאילו הנושא של הבדידות כל הזמן חזר וכל הזמן נורא. ומאוד מאוד הבנתי את הפואנטה. אנשים לא אוהבים להיות לבד. יש כאלה שכן. ויש מצבים שכן, יש מצבים שאני ממש אוהבת להיות לבד. אבל כשאת נמצאת...
אוהבים להיות לבד מבחירה, אבל לא מכרח.
זהו, וכשאנחנו... בדיוק. ואז כשאת עוברת להיות פתאום עצמאית, זה עצמאות במלוא מובן המילה. ובמיוחד אם את לא פותחת חברה עם עוד עובדים, אז את עסק קטן, זעיר, שדי עובד לבד, אז את באמת מרגישה שכזה את צריכה עוד פעם אנשים כמוך, שגם יש להם עוד עניין משותף סביב הרגע, אז אני צריכה עכשיו רואה חשבון, ומה, אני צריכה ללמוד לשווק את עצמי, באמת?
איזה תוכנה עובדים? איך מוצאים חשבון מיון?
כן, כאילו, אז את כל השאלות האלה, וגם לזה היום יש המון המון קבוצות פייסבוק. המון, המון עזרה, המון. יש כמה קבוצות שאני זוכרת שנעזרתי בהן, קבוצה מקסימה של ליאת, הבועטות בישבן. קראו לה, קבוצה מקסימה, ויש קבוצה של, וואי, זה אני לא יודעת אם מותר להגיד, מסכימה, וזה, כי זה פייסבוק, יקקה, משהו כזה, מכירה, זה אחלה, אחלה קבוצה, ויש עוד כל מיני של בכלל עצמאים וכאלה, אז התחושה הזאת שיש עוד כל מיני אנשים איתך, סובלים איתך, או נהנים איתך, או שמחים איתך אפילו, זו תחושה ממש כיפית, כי כשאת מצליחה פתאום לסגור הרצאה, או פתאום איזה, למי את שמחה, לעובדת, לכל, כאילו, אין לך למי להגיד את זה אפילו.
למי לשתף את ההצלחות, ולפעמים, הרבה פעמים בבית, זה לא בהכרח...
נכון, זה לא מעניין אף אחד.
כן, בואי, שקודם כל זה לא באמת מעניין אף אחד, במיוחד ההצלחות הקטנות שלא נראות בחוץ, לצורך העניין, כן? אז ההצלחות שלך בינך לבין עצמך, וואי, היה לי אימון מושלם, וואי, המתאמנת שלי עשתה ככה, וואי, כאילו הדברים שאנחנו מתמוגגות מבפנים בארבע קירות עם עצמנו.
ממש.
אין בעצם את מי לשתף.
נכון.
וזה נורא חבל.
כן, אבל יחי צוקרברג שברא את הפייסבוק, ואנחנו יכולות לשתף כל דבר שנראה לנו, ולקבל את כל הפידבק הזה מהסביבה. זה משהו שגם...
למרות שאני עדיין חושבת, חושבת שיש משהו מאוד בודד בפייסבוק, למרות שאת בתוך כביכול מרחב שמכיל או מבין או whatever.
נכון.
אנחנו נדבר על זה?
אני אשמח, תשמעי, תראי. לצאת מהפייסבוק זה משהו שכל מנהל קהילה או מנהלת קהילה רוצים לעשות. וזה משהו שהרבה פעמים גם הצלחנו לעשות. היו כל מיני אירועים שעשינו בשיתוף פעולה, למשל עם עיריית ירושלים. יש שם את הילית המקסימה שתמיד ככה דואגת לכל האנשים בירושלים, והזמינה אותי גם להרצות בנושא של איך להיות אמא סטודנטית ולהישאר בחיים. זה כזה סוג של הג'ינגול הזה. ונפגשנו, המון אמאות מהקהילה הגיעו, שהן נמצאות מהסביבה, ככה היו בסביבה של ירושלים, הגיעו למפגש הזה, והיה מפגש מעולה, וכזה, איי, זאת הטרנדים, כאילו סוף סוף רואים פרצופים מעבר לתמונות, וזה היה ממש ממש כיף. אבל באיזשהו שלב גם הרגשתי שהתמיכה הזאת היא לא מספיקה. בעיקר כשניסיתי לפרוס את כל האתגרים העיקריים של אמהות סטודנטיות, אז ראיתי שיש אתגר כלכלי שהוא מאוד מאוד רציני. אגב, התוכנית שממש הייתה לפני רגע, זו תוכנית שדיברנו באמת על קבלת החלטות, האם להיות אמא סטודנטית, ויש המון המון אתגרים בדרך שצריך לקחת בחשבון.
אגב, זה נכון, אני כל פעם אמשוך את זה למקום העצמאי.
כן, כן, כן.
אז זה נכון גם לעשות שינוי קריירה, או לפתוח עסק עצמאי, זה בדיוק אותו דבר. יש בזה הרבה.
גם על זה עשינו תוכנית.
כן.
לפתוח כסק.
אז תיכנסו לפייסבוק של רלי.
כן, קבלו אותה. תוכנית, כן, זה גם בפודקאסט, גם ביוטיוב, גם בזה, בכל מקום. אז באמת צריך לקחת בחשבון המון המון החלטות כאלה, ואת כל השיקולים. אז כשאספתי את זה, אז ראיתי שיש את הפן הכלכלי, ויש את העניין של המודעות, של מה הזכויות, גם, שוב, אצל עצמאים, גם, כמובן, מה הזכויות, מה החובות שלנו, בואו לא נשכח את מס הכנסה בביטוח לאומי, כן? הם לא, לא משנה אם אנחנו
שותפים שלנו,
שותפים לגמרי שלנו. ככה אנחנו
פסיביים, שותפים פסיביים.
אז זהו, אז כאילו, זה לא עוזר לבדידות.
להפך. כבר, את אומרת, לא מאמינה, זה מה נשאר בסוף.
כן, זה לא עוזר, זה לא מקל. ואת העניין של להרגיש לבד, העניין הרגשי, האתגר הרגשי הזה, הוא היה מאוד מאוד קריטי. אז מה שעשינו זה הקמנו פרויקט חונכות, שהוא פרויקט חונכות שבא למנוע בעצם את הנשירה מהאקדמיה מכל מיני סיבות. ובעצם שילבנו את האתגרים ביחד. ובפרויקט הזה אנחנו מצד אחד יש לנו את החונכות ויש לנו את החכממות המקסימות שהן אמהות סטודנטיות בשלבים יותר מוקדמים או של ההורות או של הלימודים ואנחנו מצוותות אותם ביחד בעצם אמא סטודנטית בשלבים מוקדמים יותר באותו תואר באותו תחום לפעמים גם באותה פקולטה שזה ממש מגניב שהצלחנו לעשות ואנחנו מחברות אותה למישהי שצריכה את התמיכה ואת העזרה ואת האוזן הקשבת ובעיקר את הלהרגיש שהיא לא לבד אוקיי הבדידות הזאת שוב פעם ואנחנו נותנות לחונכות המון כלים ומידע כדי להנגיש את המידע שוב וגם לנסות לעזור להם בכל מיני תחומים שראינו שהם יותר קריטיים, אם זה ניהול זמן, אם זה דחיינות, אם זה אפילו עניין רגשי, יש לנו עוד מעט מפגש שמדבר על האתגרים הרגשיים ולזהות מצוקות, ויהיה לנו מפגש על איך להסיק את הילדים בבית ושנוכל ללמוד בשקט, וגם איך נוכל להרגיש שהזמן איכות שלנו עם הילדים הוא באמת משמעותי. כל מיני דברים קטנים כאלה שהפכו את ההורות שלנו בשילוב עם הלימודים להרבה הרבה יותר נעים, שלדרך גם תהיה נעימה. וגם כמובן, כמו שאמרנו, למנוע נשירה, שזה מאוד מאוד חשוב. המון המון אמהות נושרות מהתואר, כי קשה. כי מאוד מאוד קשה.
זה מפתח מבחינתי שיח על שיח מגדרי, בלתי נמנע.
נכון.
על בעצם, על, שוב, אני חושבת שגם, כמובן גם בעולם העצמאי והעסקי, על הוויתורים, שנשים עצמאיות נאלצות הרבה פעמים לעשות, כולל אני בתוכן. מה זה ויתורים? זה לא הגדרה נכונה, אוקיי? כי מעצם ההחלטה שלי להיות אימא, אז אני לא מוותרת על כלום. אני עושה את הגם וגם. אבל מעצם זה שזה גם וגם, משהו תמיד נופל בין הכיסאות. ואז תמיד יש את לפחות אצלי בקליניקה, יש מלא שיחות על שילוב של אימהות וקריירה, ובאמת את המחירים, הרבה מאוד נשים בטוחות שהן לא יצליחו לעשות עסק עצמאי בגלל שהן אימהות, או שאי אפשר להרוויח מספיק, כי אין לנו מספיק שעות. אני כמובן חושבת שזה תפיסתי, אני חושבת שהכל עניין של החלטות.
בהחלט.
ושגם יש הרבה מאוד נשים דווקא בגלל שהם ילדו לצורך העניין, אז הן הופכות להיות סופר יעילות.
נכון.
מאשר פעמים יש טונות של, סליחה על הביטוי, גרבוצים בעבודה, אז את פשוט נורא נורא יעילה, ואת נורא נורא ממוקדת, ואת כבר נכנסת לשוונג הזה של הג'ינגול, אז את כבר חיה אותו, ואז הוא כבר הופך להיות יד ימינך.
לגמרי, מקבלים פרופורציות, בכלל.
מאוד.
המון המון פרופורציות.
אבל אם נתעכב שנייה רגע על הצד המגדרי של העניין, אז למה לדעת איך זה קורה? למה לדעת איך נשים, כמו שיש עכשיו 70% הפתלה בקרב נשים בגלל הקורונה, אפילו יותר אם אני לא טועה כבר. זה כי נשים החליטו לוותר על הקריירה שלהם או על העבודה שלהם, בגלל שהגבר לצורך העניין מרוויח יותר.
כן. אז חלק ענית, כאילו העניין הזה של להרוויח יותר, לרוב זה, זה באמת קורה וזה עניין כלכלי, שיקול כלכלי. אבל זה לא רק, אם אני שוב, את תקחי את זה לעסקי, אני עוד פעם אקח את זה לאימהות באקדמיה.
אנחנו בדיבייט.
אנחנו, כן, אנחנו לוקחות את זה לשם, כי איך שלא תראי את זה, עדיין האימהות הן אלה שצריכות ללדת, אין ברירה, כן. עדיין אין ברירה, לא יודעת מה יהיה בעתיד, עדיין אין ברירה, אנחנו צריכות ללדת, אנחנו צריכות להיות בהיריון, מי שמניקה גם צריכה להניק, כאילו יש רוצות להניק, כן? אבל הרוב זה עלינו לפחות עד שלב מסוים, מתחילת ההיריון ועד שהן מחליטות לשחרר אותה מהציץ, אוקיי? יש איזשהו משהו שאין ברירה, זה המצב הנתון. אבל מעבר לזה, אני רואה דווקא המון יוזמות, יש יוזמות שקורות לעבוד, לבוא ולקחת חלק. יש עכשיו פרויקט מקסים שקוראים לו אבא בארבע. יצא לך לראות אותו?
כן, מכירה.
פרויקט מקסים שגם אני רציתי לקחת בו חלק.
בלי שום קשר, אני חושבת שכולם צריכים לסיים לעבוד בארבע, כן?
כן, הוא.
בלי קשר לגבר או אישה.
וארבע ימים בשבוע גם. אבא בארבע וארבע ימים. ואז, ארבע ימים, שלושה ימים מנוחה.
מנוחה, בואי.
כן, הכל יחסי. כן. הכל יחסי, אבל באמת ליהנות מהביחד הזה של המשפחה וזה. אז אני מאוד אוהבת יוזמות כאלה, כי אני חושבת שגם היום, האבות של היום קצת אחרת מהאבות של פעם, הם גם רוצים להיות חלק מהדבר הזה מאוד. אני רואה גם את האיש שלי, שהוא גם מאוד רצה תמיד לקחת חלק גם במהלך הלימודים, גם אם זה עכשיו בעבוד. זה משהו שהדור הזה רוצה, כי ההורים שלנו לא היו שם.
לא, כי ההורים שלנו היה מאוד דיכוטומי עניין הקריירה.
כן,
זאת אומרת,
כן.
העבודה הייתה, אתה מתחתן עם עבודה, זאת אומרת, התחלת מהנדס, אתה תמות מהנדס.
נכון.
נכנסת לרפואה, אתה תמות רפא. כאילו, נכנסת, כאילו זה...
היום זה כבר לא ככה.
אבא שלי נהג אגד, זה כבר שושלת, כן? זה סבא נהג אגד, אבא נהג אגד.
כן. אבל מהבחינה הזאת אני מרגישה שהם רוצים להיות שם. לפחות ממה שאני רואה מהסביבה. ויש כאלה שאולי יצטרכו להתפתח בעצמם להחליט, אבל מי שרוצה להיות שם רוצה, ולפעמים זה לא תלוי רק בו. אני רואה הרבה פעמים, גם כשהעליתי פוסט שקשור באבא בארבע בפרויקט הזה, אז ראיתי שכתבו לי, בעלי רצה לקחת את החופשת לידה במקומי, ובמקום העבודה לא נתנו לו.
נכון.
כאילו, הרבה פעמים זה לא תלוי גם באבות עצמם, הרבה פעמים זה תלוי בסביבה ובעבודה הזאת שהם נמצאים בה. לצערנו, איפשהו, מתישהו, כולנו נצטרך ליישר איזה קו, שקיוויתי שהקורונה תעשה קצת, אבל זה לא...
אני לא חושבת שזה מתיישר, אני חושבת שזה רק מקצין להפך, לצערי, במיוחד בגלל הקורונה. והאמת, אני לא כל כך רואה לזה את הסוף, אני גם לא סגורה עד הסוף על דעתי. זאת אומרת, תפיסת עולמי, כן? אני כן בעד נשים שעובדות והכל, אבל אני חושבת שכמו שאת אומרת, אי אפשר שנות טבע. זאת אומרת, הטבע שלנו הוא לשאת את זה, הוא להכיל את זה, את ההיריון. נכון, לא שם העוצרי, כאילו, לא בכך צריך לעצור את החיים, כן? אבל מעצם זה שזה בתוכנו כל הדבר הזה, ואחר כך אנחנו עוד יותר מחוברות לדבר הזה, אז זה כאילו קצת להתנגד באיזשהו מקום לטבע. לפחות בחוויה שלי.
אני
מצד שני, כן, ברור שאני אימא עובדת, וחשוב לי מאוד העצמאות שלי, ואני דוחפת לזה גם... כשהבת שלי תגדל, אז זה גם יהיה כאילו חלק זה, וגם גדלתי בבית כזה. אבל לא רואה איך זה יכול להשתנות, מעצם זה שפיזית, ביולוגית, זה מה שקורה. זאת אומרת, יש לנו לפחות שנה של עצירה.
כאילו, בכל ילד.
בכל ילד.
ואם לא יותר.
נכון.
כן.
נכון.
אבל אני לא חושבת ש... אני חושבת ש... יש נקודות זמן מסוימות שאנחנו צריכות לעצור ולחשוב. כלומר, אם כבר אמרנו קבלת החלטות, אז זה לא שאנחנו צריכות להחליט מהרגע שאנחנו קטנות, אני הולכת להיות קרייריסטית וכל הזה, אני... לא, אנחנו איפשהו עוצרות כל פעם לבדוק. מה מדויק לנו יותר, מה מדויק לנו פחות כרגע. אני יכולה להגיד לך שבכל חופשת לידה שקרתה מן הסלם באקדמיה, אני אמרתי, זהו, אני עושה הסבה להוראה, זהו. אני, לא שחשבתי כאילו אז, את חושבת שהוראה זה יותר קל, כן? לא. אבל את אומרת, אני חייבת לעשות את השינוי, כי אנחנו...
נכנעת ל...
אני לא יודעת אם זה נכנעת, את לפעמים, את אומרת, איך אני אעזוב את הדבר החמוד, המקסים הזה, אני רוצה להיות איתו כל היום.
זה דווקא היה לי קל, תקחי. זה היה תקחי רגע.
כן, זה קורה, זה יותר, נראה לי, אבל בהתחלה זה, ככל שיש יותר ילדים אולי, אבל לא, זה משהו שתמיד ככה אמרתי, אני רוצה להישאר איתה, אני רוצה להיות, כי כשאת אימא סטודנטית, אוקיי, או אימא עצמאית, לצורך העניין, את לא באמת מפסיקה לעבוד, גם בחופשת לידה. את צריכה שהדברים ירוצו.
נכון.
גם בתור סטודנט, גם בתור עוסק פטור, עוסק מורשה, אבל לא משנה, בתור עצמאית, את באמת צריכה להמשיך שהעסק צריך לזוז. צריך לזוז. אז אני חושבת שבמקרה הזה צריך כל פעם לבוא, לעצור, לחשב מסלול מחדש, וכל פעם שיש לנו את ההזדמנות לעשות את זה, ולא להחליט החלטות הרות גורל לכל החיים, כי החיים הם מאוד מאוד דינמיים.
מה זה לעצור, לעשות חישוב מסלול מחדש מבחינתך?
מבחינתי זה באופן הכי הכי פרקטי. כאילו זה באמת לעצור רגע. אני מאוד אוהבת את הים, אז אני הולכת לים לעשות את החישוב מסלול מחדש בדרך כלל. אני לוקחת איתי דף, ותמיד, תמיד כותבת, תמיד יש לי משהו ככה ביד בשביל להעביר את המחשבות ממחשבות לדף, לעשות איזשהו דאונלוד כזה, כי ברגע שזה תמיד בראש, אז זה עושה בלגן, לפחות לי. זה עושה המון המון בלגן, ואני צריכה להוריד את זה ולכתוב את זה ולראות את הכל מול העיניים. ואני עושה את זה כל כמה זמן שאני מרגישה שמשהו קורה. משהו בפנים לא מתיישב טוב. זה קרה גם כשהייתי צריכה לעצור את הדוקטורט, כן? אני, בתור האימא של האימהות באקדמיה, כביכול, זה מה שקרה. זאת שפתחה את הקהילה של אימהות באקדמיה, צריכה לעזוב את הדוקטורט פתאום? למה? אוקיי, אז להיות הסיבות שיש בכלל קשורות להורות, כן? זה היה קשור בהרבה ניסויים בבעלי חיים שלא רציתי לעשות, לצורך העניין, אבל הייתי צריכה לעצור ולקבל החלטה. אוקיי, ומה אני עושה עכשיו? דווקא עכשיו, שבדוקטורט הכי נוח לי, אני מקבלת מלגת הצטיינות מטורפת. אני עובדת, ויש לי את הסדנה לעידוד תואר שני מחקרי שאני מעבירה, ואני עושה מלא דברים, ואני צריכה לעצור את הכל, ולחשב מסלול מחדש, כי משהו לא מסתדר לי. ולא תמיד זה בגלל הילדים, זה לא תמיד זה לפעמים דברים שבאנו, צצים ככה בראש, ואת אומרת, אני צריכה רגע לעצור, לנשום, לעשות איזשהו סדר ולראות מה סדר העדיפויות שלי עכשיו, על מה אני ותרת, מה אני ממשיכה, ובכל זמן נתון לבוא ולעצור ולחשוב ולחשב מסלול מחדש. החיים הם מאוד מאוד דינמיים, מאוד.
אז שאלה אם זה פריבילגיה של שכירים, או כי אני הפסקת על זה בהיבט העצמאי, כן? אם זה פריבילגיה של שכירים או של עצמאים?
אני חושבת שזה לא, זה חובה. חובה לכולם, גם בתור עצמאים. כשמשהו לא מסתדר, אני בטוחה שהרבה עצמאיות מגיעות אלייך כשמשהו לא מסתדר להן.
נכון.
והן צריכות לעשות ולחשוב איך אני יוצאת מזה עכשיו, איך אני פותרת את האישו הזה. ואני בטוחה שיש המון המון שאת מייעץ להם ככה, ויש כאלה שמייעץ להם אחרת. לא כולם אותו דבר. ויכול להיות שיש מישהי שאולי תגידי לה, עכשיו בסדר, זה בסדר, שאת תרגישי ממנה שהיא צריכה עכשיו את המנוחה הזאת, שהיא צריכה עכשיו את הביטחון הכלכלי או משהו אחר, אז תגיד, אוקיי, אז בואי תמצאי משהו בחצי משרה שיחסה, ואז תוכלי לעשות את הדברים יותר באיזי, באיזשהו נחת נפשית כזאת. יכול להיות שמישהי תגידי, את מסוגלת, תעופי על זה ותעשי את הכסף שלך, וזה נורא נורא תלוי בבן אדם. ואני יכולה להגיד לך שברגע של בדידות, אני, כשעצרתי את הדוקטורט, אמרתי, אני עושה לי שנת שבתון. היה לי מאוד קשה לחשוב על זה כי אני עכשיו זהו פורשת מהאקדמיה, זה משהו שהוא...
זה שאני אומרת, שזה פריבילגיה של שכירים.
זה, את לא שכירה, את על מלגה. זה לא שאת מקבלת משהו מביטוח לאומי, זה לא עובד ככה.
אנחנו לא מקבלים שום דבר מביטוח לאומי.
אז כשאני אומרת לזה, אני עוצרת, אז עצרתי ואמרתי, אני עושה לי, אני תוחמת לי את זה בזמן. אני לוקחת לי שנה שבה אני בשבתון מהאקדמיה, במרכאות, כן? על דעת עצמי לגמרי. ואני מחליטה לפתח את העסק שלי, לעשות משהו עם עצמי, לראות מה מימי. ובסוף השנה הזאת אני עושה עוד פעם, אני עוצרת וחושבת ורואה מה אני עושה. ובסוף אותה שנה אני הגעתי למסקנה שאני באמת רוצה לעבוד במה שאני עושה בעסק העצמאי, שזה גם עידוד לאקדמיה ומניעת נשירה וכל זה, אבל אני רוצה לעשות את זה כמשהו מסודר, כמשרה מלאה במקביל לעבודה שלי להרצאות ולייעוצים האישיים וכאלה. ובמקרה מצאתי ממש משהו מושלם למה שזימנתי.
במקרה לא מקרי.
במקרה לא מקרי, כן, ממש כמובן. זימנתי את זה. כן. ואז כל הנושא הזה של הבדידות העסקית, זה משהו שמאוד ענה לי על הצורך הזה, של גם לראות אנשים, קולגות, פתאום יש חיי חברה, יש מפגש, את יודעת זה, הרי הייתי כל השנים האלה באקדמיה, האקדמיה זה לא כמו לעבוד בחברה או לעבוד בעמותה, כשיש לך מפגשים חברתיים, ופתאום, זה משהו אחר, אפילו הקוס קפה הזאת בבוקר, שיש לך עם כולם, כן, לשות הקפה, אני תמיד הן צוחקות שאתה מתגזר.
את מזכירה לי, הייתה לי קליניקה באיזשהו גג, יחידת גג בדירה של מישהי. וואי, זה היה נורא, זה היה כאילו בדידות שאי אפשר לתאר, כי גם לא היה לי מי לחייך בבוקר.
כן.
וכשהבאתי בלילה, אז גם נורא פחדתי.
וואי, כאילו, ממש.
זה כאילו, את מנותקת מהכל. וכן, יש בזה משהו, זה, היום אני בקליניקה שהיא מרכז קליניקות כזה.
ואיזה כיף.
אז כל היום אנחנו קשקשים, מדברים, זה, סיגריה, כאילו כזה.
כן, זה משהו אחר. וזה מכל מיני סיבות, ובעיקר התחושה הזאת שאת עושה משהו עם עוד אנשים, שיש עוד אנשים שבא... באותו מיינד שלך. וואי, זה פשוט עשה פלאים, ובשנה וחצי האחרונות שאני נמצאת שם, אני באמת יודעת שלמרות שזה עמותה, עם שכר רעב, והרווחתי פי שתיים באקדמיה, מלגות, כן? עדיין יש שם משהו שבחיבור האנושי הזה, קשה להסביר, זה פשוט משהו שמאוד מאוד מאוד נדרש. ולי, במקרה שלי, זה מאוד התאים לבוא ולעשות את העצירה הזאת ולחשב מסלול חדש ולהחליט שכן, שזה מה שאני רוצה עכשיו בשבילי. יכול להיות שאחר כך אני אמשיך ואני אשנה, אני לא יודעת, כן. החיים מלאים בשינויים. אבל אני באמת תמיד אוהבת את לעצור רגע או לעצור בצומת הזאת, להסתכל, לראות מה האפשרויות שלי, לחשוב על השיקולים שחשובים לי, ולפי זה לקבל החלטה שאני תמיד יהיה שלמה איתה, אוקיי? כל החלטה שקיבלתי, הייתי שלמה איתה. אז זה משהו שאני מאחלת לכולם. וכן לקחת בכוח את הזמן הזה ולעצור ולחשוב.
אז בעצם הכלי הראשון שאת מוסרת פה לנשים שצופות בנו, או גברים, אבל רובנו נשים כרגע, זה לעשות עצירה.
כן.
לעשות עצירה להתבוננות, להסתכלות, לשאלת שאלות, למה מתאים לי, מה נכון לי, מה בא לי. ואם בא לי, אז מי בא לי?
כן, כן, ממש. זה חשוב. ולפעמים אפשר לעשות את זה לבד. אני רגילה לעשות את כל המחשבות, אבל אפשר אפילו חברה טובה, אפשר את הבן או בת הזוג, אפשר לדבר עם אנשים גם. אפילו ברחבי הפייסבוק, אפשר לראות, אבל כן לקחת את כל השיקולים בחשבון, שזה משהו שאני אוהבת להעביר בתוכנית של קבלת החלטות, בקבלו אותה. אני לא אומרת מה כן ומה לא, לא אומרים שמה, זאת היא החלטה טובה וזאת היא החלטה לא טובה. לא, אנחנו מציגים את כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון, ולכל אחד יש לו סט שיקולים ומשקל לכל השיקולים האלה שהוא שונה לגמרי. כלומר, יכולת שלי יותר חשוב הזמן שלי עם הילדים, ולמי שיהיה יותר חשוב, לא יודעת, ההכנסה. כן. וזה בסדר, וזה ממש ממש בסדר, אבל כל אחד והדברים שחשובים לו, ובסופו של דבר, אבל כן, לראות שכל השיקולים האלה, למרות הכל, מביאים אותך לאיזושהי החלטה שאת רגישי שלמה איתה. כלומר, תמיד תנסי לבדוק על מה כן נצטער בסוף הדרך שלא עשינו. כן? כי הרבה פעמים להצטער על דברים שעשינו זה מאוד, כאילו, אוקיי, בסדר, עשינו. אבל להצטער על מה שלא עשינו זה קצת יותר כבד עלינו.
אני חושבת, אפרופו החלטה, ולהיות שלמה עם החלטה זה משפט שהוא מציק לי קצת. אני לא חושבת שאפשר להיות שלם עם איזושהי החלטה.
אולי כי לא עברת אצלי.
בטוח. לא, אני אגיד, אני אסביר גם למה.
כן.
כי מעצם ההחלטה יש משהו שאתה משחרר. הרגע שאתה משחרר משהו, אז משהו בך גם לא בהכרח שלם.
אוקיי.
זאת אומרת, וגם זה הגדרה מה שלם.
כן, אבל אני אתגר אותך פה. מי אמר שאי אפשר לשלב, להכניס את האופציה? כלומר, אין הרבה החלטות של זה או כן או לא. כלומר, הרבה אנשים מגיעים אליי אם כן עם התלבטות של או כן או לא, אוקיי? והרבה שאלות כאלה זה או כן או לא. אבל הרבה פעמים יש מצבים שאפשר לשלב, שאפשר לעשות גם וגם, שאפשר לעשות הרבה מזה וקצת מזה, או ההפך. זה אף פעם לא חד משמעי וסופי ולנצח, וגם תמיד אפשר לבוא ולשנות. כלומר, תמיד אפשר להחליט, אז עכשיו אני אעשה את זה, ואחר כך אני אעשה את זה. או עכשיו אני אעשה קצת מזה והרבה מזה, ואחר כך אני אחליף. אין תשובה אחת נכונה. זהו, ילדים, עשינו תוכנית. עשינו תוכנית על ילדים.
בעד או נגד?
עשינו תוכנית על האם להביא ילדים לעולם, וכן, היו כל מיני למה כן ולמה לא, אבל באמת עלו שם דברים מאוד מאוד מעניינים.
בטוח.
מאוד מאוד מעניינים. מה שכן, אחד השיקולים היה שברגע שהם מביאים, זה אין החזרות.
זה אחד החזרות העיקריים שהיו לי לפני ההיריון הראשון.
כן, אין החזרות. אבל יש שם המון שיקולים של גם שאלו שלמה לא, ובאמת שיקולים הגיוניים. כן. הגיוניים לגמרי, בסופו של דבר, אבל אנחנו כן נצטרך לחשוב על מה נצטרך שלא עשינו. ושוב, אין כזה, תמיד יש דרך. כלומר, גם אם באיזשהו שלב נגיע למצב שאנחנו מתחרטות לצורך העניין, עדיין זה היה נכון לאותו, עד לאותה נקודה, ומאותה נקודה, סבבה, אז בוא נעשה משהו. גם אם לצורך העניין השעון טיק-טק, נגמר הזמן הביולוגי, ואנחנו לא יכולות להביא, אולי אפשר לאמץ, אולי אפשר פונדקאות, אפשר, נכון, יותר מסובך, יש השלכות לבחירות שלנו, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשנות, זה לא אומר שאי אפשר לעשות אחרת.
אוקיי, אז בואי נדבר רגע על החוויה הזאת של להיות עצמאית. קודם כל, יש בדידות שהיא... בואי נדבר על סוגי בדידות. אוקיי? כי יש היום הרבה סוגי בדידות. יש גם בתוך ה... יש את הבדידות העסקית, יש את הבדידות החברתית, יש את הבדידות האימהית. יש עוד סוגים שעולים לך בראש?
אני לא יודעת, אני כל כך לא אוהבת להיות לבד שאני מרגישה ש... בדידות רומנטית, נקרא לזה. לפעמים יש הרבה רווקות, כן, רווקות ורווקות.
נכון.
כן, יש המון סוגים. אני חושבת שכל ברגע ש... אוקיי, נעשה את זה, זה קצת, זה יהיה קצת שנוי במחלוקת, אבל אני מרגישה שהבדידות היא משהו שהוא... שאנחנו, שזה בתוכנו. הרבה פעמים כשאני הרגשתי שאני בודדה, שאני לבד, אז אנשים תפסו את הראש, את מרגישה לבד? עם כל האנשים שעוטפים אותך, את מרגישה לבד? כן. כי זה משהו, משהו פה, זה משהו בפנים, וזה, זה משהו שקצת קשה לשנות באופן מלאכותי.
נכון, זה נקודה נורא נורא חשובה, מה שאת אומרת, כי באמת חוויה של לבד היא חוויה שהיא רגשית, והיא לא חוויה של משהו חיצוני. זאת אומרת, זה לא משנה כמה חברים, או איזה משפחה, או איזה, כאילו, זה חוויה נטו שלך עם עצמך. ומה לדעתך עוזר... קודם כל, האם צריך לצאת מזה?
אם זה משהו, אני תמיד אומרת, טוב לך, צ'ארי, לא טוב לך, בוא נזוז. כאילו, זה נורא תלוי. טוב לך להיות לבד וסבבה, סבבה, אם לא. אז בוא נעשה משהו. ברגע שמשהו מפריע, כדאי. כלומר, זה מפריע.
כן.
לפעמים צריך אולי קצת להרגיש, אוקיי, מה זה אומר? למה אני מרגישה לבד? מה יעזור לי? כל אחד זה משהו אחר, אגב. יכול להיות שמישהו שפשוט יכול להביא כלב הביתה, וזה יגרום לו כבר להרגיש יותר טוב.
נכון. אני כמאמנת, אני בדרך כלל מפנה את תשומת לב לאחריות האישית. אוקיי? זאת אומרת, תמיד ההסתכלות מבחינתי על איך זה שזה אצלי בחיים. כן? ובדידות זה משהו שאני חושבת שאנחנו מייצרים. עכשיו, אנחנו לא בהכרח מייצרים את זה בכוונה.
ברור שלא.
אנחנו מייצרים את זה מכל מיני חוויות חיים שהם לא שמייצרות את זה באופן לא מודע. למשל, פגיעות יתר, כן, רגישות יתר. כן. אני שנים הייתי כאילו, זה היה נראה לי שמילים של אנשים זה היה כמו, כמו הקיצות של דבורים, זה היה בזמז, כאילו, אנשים היו עוברים לידי והייתי בטוחה שאני יודעת מה הם חושבים עליי. כן, כולם היו עסוקים בי נורא.
כן.
וזה הציק לי, וזה גמר אותי ממש, כאילו... ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני נורא מבדדת את עצמי, כי אף אחד לא באמת התאים לי. לא כי הם לא היו בסדר, כי אני הייתי יותר מדי רגישה, או חושב, או קוראת מחשבות לצורך העניין. ולקח לי זמן להבין את זה.
כן.
ולקח לי זמן להבין שדווקא כשאני צריכה להרים טלפון לאיזו חברה, תמיד אף אחת לא יכולה. כן, אני גם גרתי בתל אביב, כאילו, אני מדברת אחרי הצבא כבר בחיים הבוגרים. אני גרתי בתל אביב, במשפחה בחיפה, אז זה, כאילו. וכאילו, את מכירה את הרגעים האלה שאת אומרת, יו, אני מתה שמישהו יבוא אליי רגע, אני מתה שמישהו יענה לטלפון.
כן.
ובדיוק אף אחד לא עונה.
וואי, סיוט. לא, דווקא עכשיו.
שזה פרופר פולני, אני גם חושבת נשי, כאילו, אם להיות קצת מגדרית פה בכל הדבר הזה. ולימים, כשהתחלתי לעשות עבודת תודעה וקצת יותר רוחניות וזה, אז הבנתי שיש לי משהו, שיש לי השפעה מאוד גדולה על המציאות של החיים שלי. ושאני בסוג של בוחרת את זה, כי אני לא אוהבת, לרקוד, ואני לא אוהבת לצאת לברים, ואני לא אוהבת ככה, ואני לא אוהבת ככה, ואני לא אוהבת ככה, ואני לא אוהבת ככה, ואני לא אוהבת ככה. טוב, אז מה את רוצה? שערי לבד בחושך, ודברנו, כאילו, זהו, בזה זה נגמר. ולקח לי זמן גם להתחיל לבחור את האנשים שנעימים לי, וגם לעשות את העבודה הרגשית של מה קורה לי מולם, ולהיות קצת יותר חסינה, פחות פגיעה. מה זה חסינה? זה לא חסינה, אלא יותר מופרדת. כן? זאת אומרת, פחות לקחת עליי את כל העולם. ואני חושבת שזה כלי חשוב. זאת אומרת, בבדידות, השאלה הראשונה זה מה החלק שלך בתוך הדבר הזה.
וואי, לגמרי, אני יכולה להגיד לך את זה בתור, כבר הזכרת את הילדות, זה הזכיר לי עוד סיפורים. אני עברתי 6 בתי ספר ב-12 שנות לימוד, בתור ילדה.
שזה הכי בודד שיש.
זה כל פעם להתחיל מחדש, זה כל פעם להכיר אנשים חדשים. זה כל, כאילו, בוא נגיד שאני חושבת שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי, באמת, מבחינה חברתית. כי קודם כל זה נחמד, כי את אומרת, אוקיי, עושים עלי חרם, לא נורא, אני עוד פעם יעבור, כאילו, אני אעבור, הכל בסדר. כאילו, את לוקחת דברים בקלות.
זה כאילו גם מה שאת אומרת, אתה חלטה, טוב, לא נורא אם יהיה זה, אני עוד שנייה, אני יכולה לשנות.
נכון, כן, וזה גם גרם לי להיות בן אדם מאוד חברותי. אני מרגישה שאני יכולה להתחבר עם כל בן אדם בעולם.
זה אגב יכול היה להיות הפוך לגמרי.
נכון, אבל זו הייתה החלטה שלי.
נכון.
זו הייתה החלטה שלי לגמרי. אני, משהו שמאוד מאוד כנראה חזק אצלי, זה באמת העניין שלו להיות לבד. וברגע שבן אדם מאוד מאוד חשוב לו דבר כזה, זה מוצא את הדרכים. אבל יכול להיות שהרבה פעמים אנשים, וסליחה, כאילו, אם זה נוגע בנקודות רגישות אצל מישהו, אבל הרבה פעמים אנשים שהם לבד, זה שהם נגררים להתמסכנות, לפעמים. יש בזה משהו שגם מושך תשומת לב שהיא שלילית, אבל היא גם תשומת לב.
יש לנו רווח בזה.
יש בזה, כמה שזה כואב.
כן, אבל זה נכון לכל תהליך. זאת אומרת, אם משהו לא עובד לנו בחיים שלנו, אנחנו שמה כנראה מבחירה לא מודעת.
בדיוק.
והעניין הוא להפוך את זה למודע.
נכון.
להבין את המה, את הלמה, את מה קורה לי. וכן, זה נכון. יש לי כמה מתאמנות שכשאני אומרת להם, אתן בוחרות להיות לבד.
וואי, בטח איזה...
הם רוצות לבעוט בי ולברוח מהחדר.
נכון, אבל בסופו של דבר הם ידעו לך.
ואגב, גם אני הייתי כזאת כשאמרו לי את זה, כן? כאילו הייתי יכולה לפרק בן אדם על זה.
כן.
מה את? מי בוחרת להיות לבד?
מי בוחר להיות לבד? מי בוחר? אני בוחרת להיות לבד, מה פתאום?
כן.
אבל אני חושבת שאם נסתכל טוב, אנחנו כן נבין שזה סוג של בחירה שלנו. ואם זה טוב לאותו רגע, בסדר. אם זה משהו שמפריע, אז לכו למור. ובוא נדבר עם מישהו על זה. כי יש לנו הרבה דברים שקרו לנו באמת בחיים, וואו, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, אבל המון המון היסטוריה שאנחנו סוחבים איתנו מילדות, יש כאלה שיאמרו מגלגולים אחרים.
אני לא מגלגולים, אבל מסיפורי שושלת.
מסיפורים, כן, שחוזרים על עצמם וכאלה.
יש לי סבתא שהיא ניצולת שואה, וכל החיים אמא שלי ניסתה להילחם בעניין הזה של, נו, תלכי לעמך, תלכי לזה, תשחקי קצת ברידג', ולימים כשנהייתי כאילו מאמנת, והבנתי כאילו את העולם הזה פחות או יותר, אז אמרתי, איך, באיזה קטע? היא לא מסוגלת, אנשים תמיד אימו עליה. זאת אומרת, אנשים זה פחד, זה בכלל לא משהו, זה מעבר למשהו שסטייט אוף מיינד רגיל יכול להבין אותו. יש פה המון פגיעות, למה שהיא תרצה ללכת למקום חברתי? למה שהיא לא תרצה להתבודד עם עצמה? בפינה שלה הרגועה שאין לה שם התמודדויות של קונפליקטים ועימותים ושיחות ופחדים ו...
אז אולי צריך להבין, וואו, איזה אקו, אפשר לשיר? אולי לנסות להבין, זה נקרא לי החלק הדרמטי של זה.
בחלק הדרמטי.
בחלק הדרמטי, לנסות להבין למה אנחנו רוצות להיות לבד. איזה אנשים, למה אנשים בחוץ הם כאלה רעים, במרכאות. כלומר, מה היה שם? ובאמת לעשות את זה עם אנשי מקצוע, אני מאוד ממליצה על אנשי מקצוע לבד, קשה לנו להגיע לפעמים לדברים האלה, ונופלים המון 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 הסימונים כשעושים את זה באיזשהו תהליך. אבל הבדידות, אני לגמרי נזהרתי מאוד, אבל אמרת את זה, אז אני באמת מאמינה שזה בחירה. זה בחירה, ואם זה טוב לנו, אז זה טוב לנו, וזה מצוין, ואם לא, אז אפשר לעשות צעד. יש מה לעשות.
אוקיי, אז אנחנו ממש לקראת סיום. בואי נסכם את הכלים. סבבה? אז הכלי הראשון.
זיכרון, בדרך כלל אני כותבת, אני מקווה שאת זוכרת.
הכלי הראשון היה לעצור.
לעצור.
אוקיי, הכלי השני היה לחקור ולהתבונן את הלמה.
כן.
כאילו, למה אני בוחר להיות. הכלי השלישי, אמרנו אותו ככה בין השורות, כן, אבל אני אדייק אותו ואני אגיד אותו עכשיו, וזה היה לפתוח את הראש למיזמים, לרעיונות חדשים, לשיח חופשי, לבריינסטורמינג, נכון?
כן, לאסוף סביבך גם את האנשים שאת רוצה שיהיו סביבך. ואני תמיד אומרת, תהיו עם האנשים שאתם רוצים גם להיות, כאילו, איפשהו לשאוף להיות.
שהם השראה או מודל.
שהם השראה. או
סתם שטוב לכם.
בדיוק, יש את הווי בטוב הזה, שהם לא מורידים אתכם עוד יותר למטה, כי הרבה פעמים התחושה של הבדידות גם באה מאיזושהי תחושה של... שמשהו קורה לנו בחיים שהוא לא טוב לנו.
כן.
ואז האנשים, הרבה פעמים אנחנו רוצים להגיד, רוצים לספר, גם מתרחקים מאיתנו, כי אנשים רוצים אנשים ששמחים לידם, שצוהלים וכאלה. וגם אני לא רוצה להכביד על מישהו אחר, אז אני מבודדת את עצמי מהחברה. אז כן.
אוי, לא להכביד על מישהו אחר, זה הכי, כאילו, פולניה.
נכון.
אבל זה קורה.
זה קורה המון.
אנחנו חייבות לסיים. את רוצה להגיד משהו לסיום?
אני רוצה לאחל גם מה שאני מאחלת בסוף כל תוכנית, החלטות ששלמים איתן. גם אם זה להחליט להיות כרגע טוב לי לבד, וגם אם זה להחליט לעשות את הצעד ולשנות. ושלא נחוש את הבדידות, שאם זאת תהיה בדידות, באמת תהיה בדידות מתוך בחירה. ולדעת שבאמת יש מה לעשות, זה לדעתי הדבר הכי הכי חשוב, לזכור שתמיד יש מה לעשות, ואם אתם לא מוצאים את זה, אז תביאו את זה אליכם, תיצרו יוזמות, תחברו אנשים שאתם אוהבים סביבכם, זה תמיד תמיד חשוב.
תניעו את האנרגיה, תדברו על זה, תשתפו,
כן,
זה
לגמרי,
עוד
לגמרי,
משהו
לגמרי.
חשוב.
כן.
אז, סליחה.
הכל בסדר, זה אמר שזה, לא, זה עם אבצ'י אמר שזה נכון, אני כבר...
אז... תודה רבה, רלי. היה מהמם וכיף ומרענן.
כן. זה לא כזה נורא לדבר על בדידות.
לא, להפך. זה מפיק את הבדידות לדבר על בדידות, נכון?
כן, נכון.
אז אתם מוזמנות או מוזמנים לשתף אותנו ולשאול שאלות, ורלי תשים גם את הכישורים שלה לפודקאסטים של המאממים, וגם לערוץ יוטיוב.
יש הכל, יש יוטיוב, יש דפים, יש הכל, קבוצות.
אנחנו נשים את זה שם. אז תודה רבה שהאזנתם, אנחנו נתראה פה בעוד שבועיים, ב9:05. אז תודה רבה, אהובה.
תודה לך, מור.
לילה טוב.
לילה טוב.
ביי.
אחלה סופש.
אחלה סופש.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.